כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovad di peyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, כוח בחשוון תשעין וב, כ"ח בחשוון תשעין וב, מסכת סוטה, דף ת' וב. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמי הגדולה את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ניגשים אנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את הדף ה-15, מתוך ה-49 דפים של מסכת סוטה. אנחנו מצויים כ-10 ימים לפני השבת הגדולה, שבת הדף היומי, שנשבות ונחגוג בסייעת הדשמיה בשבת פרשת ויצא, בקיבוץ חפץ חיים, יחד כולנו, לומדי הדף היומי, שבת הערכה והוקרה ללומדי הדף היומי, ביחד עם החזן, הזמר ובעל התפילה, אברי מירות המצוין, ביחד איתי מגיד השיעור, שאנחנו בסייעת הדשמי הגדולה נפגשים כאן מדי בוקר, ללמוד את הדף היומי, ושם בשבת, בעזרת השם יתברך, נלמד את הדף היומי פנים אל פנים, נתענג בסעודות שבת מפוארות, בדברי תורה, בהרצאות, בזיץ מיוחד שיערך במלווה מלכה, ועוד הפתעות לרוב. אני אומר עכשיו את מספר הטלפון של ציפורי בכפר שם בקיבוץ חוות חיים, אני לא מבטיח שהתפוסה כבר לא מלאה, אבל הנה בכל זאת המספר. 0885-93-888. 0885-93-888. ועכשיו, בשמחה ובטוב ליבב, נכנסים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדינו אליי, ולא אהבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי את האור, ולא אל תאור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף י' ממסכת סוטה, הדף הראשון של הפרק השני, פרק ששמו היה מייבי. תלמוד תורתנו לרפואתה השלימה של הילדה חנה בת אסתר, קלנה רפנה לה לחנה בת אסתר, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח את רפואתו השלימה במהירה, לה ולכל שאר חולי עמך ישראל. אמרה המשנה הראשונה שפתחה את הפרק השני של מסכת סוטה, הבעל מביא את מנחת אשתו הסוטה בתוך כפיפה מצרית, סל של זרדים הגדלים סביב הדקל, ונותנה על ידיה כדי להיגעה. ויש כמה חילוקים בין מנחת סוטה לשאר מנחות. א', שכל המנחות תחילתן בסופן קודם קמיצה בכלי שרת, ומנחת סוטה תחילתה בכפיפה מצרית. ב', כל המנחות טעונות שמן ולבונה, מנחת סוטה אינה טעונה שמן ולבונה. ג', כל המנחות באות מן החיטים, מנחת סוטה באה מן השעורים. אמנם, גם מנחת העומר שמקריבים בט"ז בניסן, כדי להתיר את התבואה החדשה, גם כן באה מן השעורים. אך היא באה גרס, דהיינו מנופה בי"ג נפות, והוא המובחר שבשעורים. ומנחת סוטה באה קמח מעורב כמו שנתחן. רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה המעשה בהמה, כך קורבנה מאכל בהמה, ולכן מביאים את מנחתה מן השעורים. אמרה הגמרא תניא אבא חנין אומר, משום רבי אליעזר הטעם שהוא מייגעה, כדי שתחזור בה שהתורה חסה על עוברי עבירה, וקל וחומר שהיא חסה על עושי רצונו. ולא פירש הטעם שהם יגעה כדי שלא תימחק המגילה לשווא, כי הוא סובר שקודם משקיע אותה ואחר כך מקריב את מנחתה וכבר נמחקה המגילה. שנינו במשנה שכל המנחות תחילתן וסופן בכלי שרת. לאו ואמינה הכוונה שמביא את המנחה מביתו בכלי שרת. הקשנו מהברייתא, כפי שתכף נאמר, ולמסקנה מפרש רב פאפה שמביא בכלים הראויים לכלי שרת ולא בכפיפה מצרית. לרבי משום שכלי שרת שעשהן מעץ פסול, ולרבי יוסי ברב יהודה משום שנאמר בפסוק הקריבהו נא לפחתך. הירצך או הישא פניך, ורק בכלים חשובים, הם כשרים כשהם עשויים מעץ. סדר מנחות כך הוא, אדם מביא מנחה מביתו בקלטות של כסף וזהב ונותנה לתוך כלי שרת, כדי לקדשה קדושת הגוף ומקדשן, אפילו שלא מדעת, ונותן עליה בעלים אף שהוא זר את שמנה ואת לבונתה, דכתיב ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה, ואחר כך מוליכה אצל הכהן, דכתיב והביאה אל בני אהרון. והכהן מוליכה אצל המזבח, דכתיב והגישה אל המזבח, ומגישה בכלי לקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן. ומפרש רב אשי, שהחידוש הוא שאין צריך שיגע הסולת במזבח, דכתיב והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. מה הקרבה בכלי? אף הגשה בכלי. הוא מסלק את הלבונה לצד אחד כדי שלא יקמוץ מן הלבונה. כי שנינו במשנה קמץ ועלה בתוכו צרור, אבן או גרגר מלח או קורת לבונה, פסול. וקומץ ממקום שנתרבה שמנה, דכתיב מסלטה ומשמנה, מגרסה ומשמנה. ואין אותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת אף שכבר נתקדש פעם אחת, כמו לגבי דם בשחיטת הבהמה שמקדשו שינית בכלי אף שכבר קידש הסכין את צוואר הבהמה. הוא מלקט את הלבונה ונותנה על גבי הקומץ, דכתיב את כל הלבונה אשר על המנחה, הוא מעלהו בכלי שרת כדי להקטירו ומולכו, דכתיב וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ואין אותנו על גבי האישים. לאחר שקרא רב הקומץ, דהיינו לשיטת רבי חנינה מי שישלוט בו האור, ולשיטת רבי יוחנן מי שתיצת האור ברובו, אוכלים את השיריים, דכתיב והקטיר אהרון, ואחר כך נאמר ונותרת מן המנחה לאהרון ולבנה, ורשאים הכהנים ליתן לשיריים יין ושמן ודבש, יין ושמן ודבש, דכתיב למושכה כדרך שהמלכים אוכלים, ואין אסורים אלא לחמץ, דכתיב לא תאפה חמץ חלקם, ודרש רבי שמעון בן לקיש שאפילו חלקם לא תאפה חמץ. נאמר בפסוק, וזאת תורת המנחה, הקרב אותה לפני השם אל פני המזבח, לתנא קמא מגישה בקרן דרומית מערבית, שהוא לפני המזבח ולפני השם כנגד חודה של קרן, כי הוא סובר שהמזבח מכוון כנגד ההיכל שרוחבו 32 אמות, ועומד באמצע החצר, וכן ההיכל עומד באמצע הזרה ורוחבו עם כתליו 32 אמות, 20 אמה חללו ו-12 אמה כתליו, ונמצא שזוויות המזבח מכוון כנגד זווית ההיכל, ואם לא יגיש כנגד חודה, לא יתקיים לפני השם כלל. ולרבי אלעזר מגישה לדרומה של קרן, ואין צריך לומר לחודה של הקרן, כי הוא סובר שהמזבח היה עומד בצפון ונמצא דרומו של המזבח כנגד אמצע פתח ההיכל. ובכל מקום שיש שני מקראות שאפשר לקיים את שניהם, תופסים את שניהם. וכשמגיש לפני המזבח בדרום, הוא מקיים גם את לפני השם במערב. זהו השינון והחזרה שלנו לדף י' ממסכת סוטה, דף אשר למדנו אתמול. כעת נשיב על 6 השאלות לשינון סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה, מניין שמשה אינו יודע איכן הוא קבור? והתשובה היא שנאמר ולא ידע איש את קבורתו, ומשה נקרא איש האלוקים. שאלה שנייה, כיצד אפשר לאדם להלך אחר השכינה? התשובה היא להלך אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. שאלה שלישית, מניין שחסה התורה על עושי רצונו של מקום? התשובה, לומדים זאת בקל וחומר, אם חסה התורה על הסוטה שלו תמות, קל וחומר לעושי רצונו. שאלה רביעית, האם כפיפה מצרית ראויה לכלי שרת ומדוע? התשובה אינה ראויה לרבי יהודה מפני שאין כלי עץ ראוי לכלי שרת, ולרבי יוסי ברבי יהודה מפני שאינה חשובה אלא פחותה. שאלה חמישית, הקדיש מנחה בפיו עדיין לא נתקדשה בכלי, מה דינה? התשובה נמצאת ברשי שאומר, קדושה בקדושת דמים ומשום כך אינה נפסלת במגע טבול יום או בלינה, ואם נתמת, נפדת. שאלה שישית ואחרונה על דף י' ד', מה כוונת לשון המשנה ודיו? התשובה, שלא צריך לקוף את הכלי שתיגע המנחה עצמה במזבח, אלא די בנגיעת הכלי. זהו מוריי ורבותיי, הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול, הלא הוא דף י' ד' ממסכת סוטה. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי כוח בחשוון תשע"ו, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי דף ט"ו ממסכת סוטה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' עמוד ב', 17 שורות, טוב שורות מתחילת העמוד, מן הנקודותיים במילים ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. במשנה שפתחה את הפרק השני ממסכת סוטה, אמרה המשנה את ההבדלים שיש בין שער המנחות לבין מנחת סוטה. ובין ההבדלים שהביאה המשנה, כל המנחות באות בכלי שרת, ומנחת סוטה באה בכפיפה מצרית. שאלה הגמרא סתירה על דברי המשנה מברייתא, ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת מנחות, והברייתא זו פרטה את סדר הקטרת המנחה. כעת הגמרא מבארת את פרטי דיני הברייתא הללו, ומניין הם נלמדים. שנינו בברייתא ונותנה לכלי שרת ומקדשה בכלי שרת. משמע מלשון הברייתא שהיה צריך מחשבה מיוחדת לקדש את המנחה, ואין המנחה מתקדשת מעצם הנחתה בכלי שרת. רשי שואל לשם מה צריך לקדש את המנחה, הרי היא קדושה ועומדת, שהרי היא קדישה בפה קודם שהביאה למקדש, ומתרץ רשי שכאשר המנחה קדושה בקדושת פה בלבד, עדיין אין גופה קדוש. כי אם קדושת דמים יש לה, ורק כשמקדשה בכלי, הרי היא מתקדשת בקדושת הגוף ונפסלת בטבול יום ובלינה, ואין לה פדיון אף אם היא נתמת. שואלת עכשיו הגמרא שם התמינה, מוכח מכאן שכלי שרת אין מקדשין, אלא מדעת, אין הכלי שרת מקדשים את הדברים הניתנים בתוכם, ואף בדברים הראויים למזבח, אלא אם יהיה דעת הנותן שיתקדשו. ויש מחלוקת אמוראים בדבר הזה. במסכת סוכה דף נון עמוד א' נחלקו זעירה וחזקיה לגבי שאיבת מים לשמחת בית השואיבה, שאומרת שם המשנה, כמעשהו בכל כך מעשהו בשבת, אלא שבשבת היה ממלא מערב שבת חבית של זהב שאינה מקודשת מן השילוח, ומניחה בלשכה, שאלה הגמרא מדוע ממלא בחבית שאינה מקודשת, ואומר זעירי, כיוון שכלי שרת מקדשים אף שלא מדעת, ואם יביא מים בכלי שרת, יקדש הכלי את המים בקדושת הגוף ויפסלו בלינה. ואילו חזקיה תראית שבאמת מדובר שכלי שרת אין מקדשים אלא מדעת, והטעם שהיו ממלאים בחבית שאינה מקודשת זה משום גזירה שמה יאמרו שנתקדשו לדעת ונפסלו בלינה. ולכאורה יש להוכיח שהברייתא סברה כדברי האומר שכלי שרת מקדשים רק מדעת. מתרצת הגמרא הימה, תפרש את דברי הברייתא שאין כאן שני עניינים שעל הכהן לעשות, להניח ולקדש, אלא כוונת התנא שנותנה בכלי שרת בכדי לקדשה בכלי שרת, שהתורה ציוותה עליו לתנה בכלי שרת כדי ון שעל ידי כך מתקדשת המנחה מאליה ללא דעתו. זאת אומרת שהמקשה סבר שהמילה ומקדשה הולך על האדם שצריך לקדש בפירוש את המנחה, והתירוץ של הגמרא שתיבת ומקדשה הולכת על הנתינה בכלי שהיא מקדשת מעצמה את המנחה בלי שצריך את דעת הנותן. אומרת הגמרא שנינו בברייתא ונותן עליה שמנה ולבונתה. מבארת הגמרא מהיכן אנו למדים את הדין הזה שעזר כאשר ליתן על המנחה את השמן והלבונה ואין צריך שכהן יעשה את העבודה הזו. שנאמר בספר ויקרא פרק ב' פסוק א' ויצק עליה שמן ונתן עליה לבונה. רק לאחר מכן נאמר והביאה אל בני אהרון. עוד שנינו בברייתא ומוליכה אצל כהן שאחר כך מעביר הבעלים את המנחה לכהן והכהן עושה בעבודתה. מבארת הגמרא שדבר זה נלמד מדכתיב אחר יציקת השמן. ספר ויקרא פרק ב' פסוק ב' והביאה אל בני אהרון וקמץ משם מלוא קומצו. עוד שנינו בברייתא וכהן מוליכה אצל מזבח. מבארת הגמרא מהיכן אנו למדים את הדין הזה שהמנחה טעונה הגשה למזבח. נכתיב בספר ויקרא פרק ב' פסוק ח' והגישה אל המזבח. שנינו בברייתא מגישה בקרן דרומית מערבית כנגד חודה של קרן ודיו. מבררת הגמרא מנין לנו הדין הזה שהגשת המנחה היא לקרן דרומית מערבית של המזבח. מבארת הגמרא דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז' וזאת תורת המנחה. הקרב אותה בני אהרון לפני השם אל פני המזבח. ותניה, שנינו בברייתא במסכת מנחות דף י"ט עמוד ב' וכן במסכת צבחים דף ס"ג עמוד א'. הברייתא הזו מבארת לאיזה דופן במזבח צוותה התורה שיקריבו את המנחה, וכך שנו. ממה שנאמר הקרב אותה לפני השם יכול במערב, שצריך להגישה לדופן המערבי של המזבח שהוא ראוי להיקרא לפני השם, וזאת מפני שהוא מכוון כנגד ההיכל הנמצא במערב העזרה בלא שיש דבר מפסיק בינו לבין חלל ההיכל. ונסביר, המזבח היה רוחבו 32 אמה, והיה מונח לשיטת התנא הזה באמצע העזרה. ההיכל היה במערב העזרה ובאמצע רוחבה. רוחב חלל ההיכל היה 20 אמה, ועובי הכתלים שלו 6 אמות לכל כותל. נמצא ההיכל וכתליו ברוחב 32 אמה, והרי אם כן שהמזבח וההיכל מכוונים זוויותיו של זה כנגד זוויותיו של זה. ולפיכך מערבו של מזבח זה לפני השם. מפני שהוא כנגד ההיכל, ולא היה כל דבר שיפסיק בינו לבין ההיכל. והאולם שלפני ההיכל לא נחשב שמפסיק בין המזבח להיכל, כיוון שפתחו היה 20 אמה כמידת חללו של ההיכל. ואם כן אין שום הפסק בין חלל ההיכל למערבו של המזבח. כך מפרש רשי. אז האם נאמר שלפני השם הכוונה בדופן המערבי של המזבח? תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק אל פני המזבח, שצריך להגיש את המנחה אל צד הפנים של המזבח, והוא צד דרומו ששם היה נתון הכבש שהוא פניו של המזבח. והמזרחי בספר ויקרא פרק ו' פסוק ז' מבאר שהצד שפתח הבית נתון בו הוא נקרא פני הבית, והכבש הוא פתחו של המזבח שכן ממנו עולים למזבח, וכיוון שעומד בדרום נקרא הדרום פני המזבח. ממשיכה הברייתא ואומרת ואם נבוא ללמוד מהפסוק אל פני המזבח, יכול אם כן שצריך להגיש את המנחה בדרום שכן הוא פני המזבח. תלמוד לומר לפני השם שצריך שתהיה ההגשה כנגד ההיכל, ודרומו של מזבח אינו כנגד ההיכל כלל. אלא הכיצד, כיצד התקיימו שני המקראות הללו יחדיו, מגישה בקרן דרומית מערבית של המזבח, ובכך התקיימו שניהם. ומוסיפה הברייתא שהיא הגישה כנגד חודה של קרן, שיקרב את המנחה ככל שיכול כלפי מערב, כיוון שהתנא הזה סובר שכותל המערב של המזבח מכוון כנגד כל רוחב ההיכל, ועובי כתליו שמן הצדדים. ואם כן, כשמגישה בדופן הדרומי של המזבח, הרי זה מחוץ לכנגד ההיכל. ועל כן צריך שתיגע המנחה בקצה הדופן המערבית, כדי שתהיה הגשה לפני השם אל מול ההיכל. ומכל מקום צריך שיהיה גם קצת בצד דרום משום אל פני המזבח, ודיו בכך. ונסביר עוד פעם שבמסכת יומא בדף ט"ז עמוד א' נחלקו תנאים במקום עמידת המזבח. רבי יהודה סובר, ובשיטתו הולכת הברייתא כאן שהמזבח עמד מכוון באמצע העזרה. 16 עמוד בצפון העזרה ו-16 עמוד בדרומה, ואם כן זוויות המזבח מכוונות הם כנגד זוויות ההיכל. שההיכל היה חללו 20 עמה באמצע העזרה ואובי כתליו י"ב עמה. רב לזר בן יעקב חולק ואומר שהמזבח עמד כולו בחציו הדרומי של העזרה, והוא הסתיים באמצע העזרה, ואם כן, כיוון שההיכל עמד באמצע העזרה, חציו בצפון וחציו בדרום, נמצא שהקרן הצפונית של המזבח הייתה כנגד אמצע חלל פתח ההיכל, ו-16 עמות הצפוניות של המזבח היו מכוונות כנגד 16 עמות הדרומיות של ההיכל. שיטה שלישית זה רבי יוסי הגלילי שסובר שהמזבח עמד כולו בחציו הצפוני של העזרה והסתיים באמצע העזרה. נמצא אם כן שהקרן הדרומית של המזבח הייתה כנגד אמצע חלל פתח ההיכל, ו-16 עמות הדרומיות של המזבח היו מכוונות כנגד 16 עמות הצפוניות של ההיכל. מביאה עכשיו הברייתא דרך אחרת לבאר כיצד למדים מפסוק זה שהגשת המנחה היא לקרן דרומית מערבית של המזבח. רבי אלעזר אומר, כיוון שנאמר בתורה גם לפני השם הרומז לצד מערבו של מזבח, וגם נאמר אל פני המזבח הרומז לדרום, יכול יגישן היכן שיחפוץ במערבה של קרן או לדרומה של קרן, כיוון שהתורה כתבה את שניהם. אמרת, וכי כך תשיבני? זה אינו כן, כיוון שכל מקום שאתה מוצא שני מקראות אשר אחד מהם מקיים את דברי עצמו וכן מקיים את דברי חברו, ואילו אחד מקיים רק את דברי עצמו ומבטל את דברי חברו, שאם תקיימו יתבטל המקרא הנוסף, מניחין את זה שמקיים את דברי עצמו ומבטל את דברי חברו, ותופסים את הפסוק שמקיים את דברי עצמו וגם מקיים את דברי חברו. שכיוון שאפשר לקיים את דברי שניהם, שוב אין לנו לומר שכוונת התורה שיעשה כפי שירצה, אלא שצריך לעשות באופן המקיים את שניהם. ואם כן, יש לומר כך גם לגבי הגשת המנחה למזבח. כשאתה אומר לקיים את הפסוק לפני השם שזהו בצד מערב, ביטלת את דברי הפסוק אל פני המזבח שזהו בדרום. שאם אתה מגישה במערב, הרי לא הגשת בדרום. ואילו כשאתה אומר לקיים את הפסוק אל פני המזבח בדרום, קיימת גם את דברי הפסוק לפני השם שזהו במערב. הכיצד? כיצד אפשר לקיים את דברי שני הפסוקים? התשובה היא כאשר הוא מגישה לדרומה של קרן. שואלת הגמרא, ואיכן קיימת? כיצד מתקיים המקרא לפני השם כאשר הוא מגישה לרוח דרומית? הרי מאחר שכתלי ההיכל קלים יחד עם כותל המזבח, אם כן כשהכהן עומד לדרומו של המזבח, זה לא נוכח ההיכל. תרץ את הגמרא, אמר רב אשי, כסבר איתנה, סובר רבי אלעזר, כולי מזבח בצפון קאי. כדעתו של רבי יוסי הגלילי, שהמזבח היה עומד כולו בצד צפון של העזרה, והיה קלה עד אמצע העזרה. וכיוון שההיכל היה באמצע העזרה חציו בדרום וחציו בצפון, אם כן העומד מצד דרום של המזבח, הרי הוא כנגד תזיין עמות הדרומיות של ההיכל. ולכן כאשר מגיש הכהן את המנחה לדרומו של מזבח, עדיין אתה קורא בו לפני השם, שהרי הוא עומד כנגד ההיכל. וכדי לקיים את הפסוק לפני השם, צריך לקרב את המנחה שתהיה סמוכה לצד מערב סמוך לקרן דרומית מערבית. אלא שאין צורך שיגיש בדיוק על החוד של הקרן כפי שצריכים בשיטת חכמים, כיוון שגם לפני החוד, הרי זה כבר כנגד ההיכל. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא לאל שמגישה את המנחה בקרן דרומית מערבית ודיו. שואלת הגמרא, מהי ודיו? איזו עבודה שייכת עוד לעשות במנחה שבאה תנא למעטו ולומר שדיו בלא העבודה הזו? תרצת הגמרא, אמר רב אשי, איצטריך. סל כדאי תחמין היה עולה על דעתי לומר טיבה היא הגשת מנחה גופה. שמה תעלה על דעתך לומר שמצוות הגשה היא שיגיש את המנחה עצמה למזבח, והיינו שיקוף את הכלי עד שתיגע המנחה עצמה, הסולת עצמה, בקרן המזבח. כמה שמלן משמיע לנו הטענה שכיוון שמגיש את הכלי שהמנחה בתוכו לקרן המזבח, דיו בכך. שואלת הגמרא, ואימא החינמי, אולי באמת חייבים להגיש את המנחה עצמה שתיגע במזבח? משיבה הגמרא, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ב' פסוק ט' ז', והקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח. הסמיכה התורה את הבאת המנחה אל הכהן להגשת הכהן את המנחה אל המזבח, בכדי ללמדנו מה הקרבה אצל כהן, הבעלים מגישים אותה אל הכהן כשהמנחה נתונה בכלי, אף הגשה שמגיש הכהן את המנחה אצל המזבח, הרי הוא מגישה כשהיא בכלי. ואם רצה לכופף את הכלי בכדי שהמנחה עצמה תיגע במזבח, רשאי הוא, שהרי גם הכלי נוגע במזבח, אלא כוונת הברייתא לומר שאין צורך שיעשה כן, וכמו שאמרו, ודיו, דהיינו שדי בכך, ולא נכתב לשון שמשמעותו שרק כך רשאי לעשות. אומרת הגמרא, שנינו בברייתא, קודם מעשה הקמיצה הוא מסלק את לבונתה לצד אחד. מבארת הגמרא את הטעם לכך, כי איכדי לא תקמוץ בעדי מנחה, בכדי שלא ייכנס מעט מהלבונה בקמיצה ביחד עם המנחה. כדתנן, כמו ששנינו במשנה, במסכת מנחות דף ו עמוד א', קמץ ועלה בידו צרור של אבן או גרגר מלח או קורת לבונה, פסול, מפני שנמצא הקומץ חסר את מקום הצרור והלבונה, ושנינו במסכת מנחות דף זך עמוד א', הקומץ מיעוטו מעכב את רובו, דהיינו שאם חיסר ממנו אפילו רק מעט מעכב הוא את שאר הקומץ ופוסלו. וזה נלמד בגמרא שם ממה שקפלה התורה את המילים מלוא קומצו גם במנחת נדבה וגם במנחת חוטה, ודורשים שאחד הוא למצווה והשני הוא לעכב, שאם לא היה מלוא הקומץ, פסול. והגמרא שם במסכת מנחות דף י"א עמוד א' מבארת שלכך העריכה המשנה בפרטים, כאילו כתבה רק צרור היה מקום לומר, שמפני שאינו ראוי להקרבה, אז פסול הקומץ ומלח, אף שהוא ראוי להקרבה מכל מקום אינו ראוי להקרבה יחד עם המנחה, אבל לבונה שראויה להקרבה יחד עם המנחה, היינו טועים לחשוב שכשר הקומץ אם נתערבה בו, לכך משמיעה המשנה את כל האופנים, דהיינו גם אם היה מעורב בזה לבונה, פסול. אומרת הגמרא עוד שנינו בברייתא וקומץ ממקום שנתרבה שמנה. מבארת הגמרא מנהלן, מניין לנו הדין הזה שצריך הכהן לקמוץ ולהקטיר מאותו חלק בעיסה שבלול בו היטב השמן. אומרת הגמרא דכתיב כתוב בספר ויקרא פרק ו' פסוק ח' וקמץ משם מלוא קומצו מסלטה ומשמנה. ועוד נאמר והקטיר הכהן את השכרתה מגרסה ומשמנה. והרי שצפתה התורה לקחת מן השמן ביחד עם הסולת. שנינו בברייתא שלוקח את הקומץ ונותנו לתוך כלי שרת ומקדשו בכלי שרת. שואלת הגמרא למה לי לקדש את הקומץ בכלי שרת? הקידשה חד הזימנה הרי כבר קידש את כל המנחה כשנתנה בכלי שרת והקומץ בכללה. וכוונת הגמרא להקשות מסביר הקרן אורה, מדוע שלא יקטירנו בידו מהכלי הראשון ללא הנחה בכלי השני? כי הרי אינו צריך לקדש את הקומץ בכלי אחר שכבר נתקדש יחד עם המנחה. מתרצת הגמרא מידי דאבי אדם. הרי זה כמו שמצינו לגבי דם הקורבנות הנזרקים על גבי המזבח. מה דם הקורבנות? אף על גב דקדישתי סכין בצוואר בהמה, שאף על פי שנתקדש כבר אדם על ידי שחיטת הסכין בצוואר הבהמה. מכל מקום, אדר מקדיש לי בכלי שרת, חוזר ומקדשו בכלי שרת בקבלת אדם קודם זריקתו על גבי המזבח. הכנה מלא שנה, כן הוא גם כאן בקומץ המנחה. שאף שנתקדשה כבר המנחה, צריך לחזור ולקדש את הקומץ לאחר שיפרידו בכלי שרת אחר קודם הקטרתו על המזבח. רש"י ליל בדף עמוד ב' בדיבור המתחיל קדש הקומץ כותב שהמנחה טעונה ארבע עבודות כנגד ארבע עבודות שעושים בדם הזבחים. הקמיצה מתוך כלי שרת היא כנגד השחיטה, שבשחיטה הסכין של כלי שרת מקדש את הדם. מתן כלי להקדיש את הקומץ בכלי שרת שני זה כנגד קבלת אדם בכלי, הולכת הקומץ כנגד הולכת אדם, והקטרת הקומץ כנגד זריקת אדם. ולפיכך לומדת הגמרא לגבי קידוש וקבלת הקומץ מקידוש וקבלת אדם של הזבחים. והסכין הוא כלי שרת ומקדש בעבודתו את הזבח בקדושת הגוף. והתפארת ציון מפרש שבקדושה ראשונה מקדש את כל המנחה, ויש בה גם אכילת כהנים ובעלים, אחר כך הוא מקדש את הקומץ שהוא להשם לבדו. ואפשר שזה מה שלמדים מדם, שכן גם שם נתקדש בתחילה הזבח כולו בשחיטה, ואחר כך מקדשים בנפרד את הדם הניתן למזבח. אומרת הגמרא עוד שנינו בברייתא, אותה ברייתא שפרטה את עבודת המנחה, ומלקטת לבונתה ונותנה על גביו. קודם נתינת הקומץ על גבי אש המזבח, מניח את הלבונה על הקומץ, כדכתיב, והרים ממנו בקומצו ואת כל הלבונה אשר על המנחה, והקטיר המזבח, הרי לנו שמקטירם יחד. ועוד שנינו בברייתא, ומעלהו ומקטירו בכלי שרת. שואלת הגמרא, בכלי שרת מקטיר לי? וכי שמה מקטיר את הקומץ כשהוא בכלי שרת? מתרצת הגמרא אל האימה אמור מעלהו למזבח בכלי שרת בכדי להקטירו. דהיינו כשהוא מגיע לראש המזבח, מסירו מהכלי ומקטירו לבדו, מקטיר את המנחה לבדה על גבי המזבח. והתפארת ציון מבאר שאין כוונת הגמרא לשנות את לשון הברייתא אלא לפרש שמה שאמרה הברייתא ומקטירו בכלי שרת, הכוונה שפעולת העלאה לשם הקטרה עליה להיעשות בכלי ולא ביד. והטעם ששינתה הברייתא לכתוב ומקטירו ולא מעלהו, כדי להורות שהכנה למצווה הרי כמצווה עצמה. ואף העלה לצורך ההקטרה מכונה הקטרה. ובמסכת יום הדף סמך זין עמוד ב', דיבור המתחיל אחי גרסינה מבאר רש"י שהקושייה של הגמרא כאן היא אחרת. הגרסה שצריכה להיות פה בגמרא הוא מקטירו סל כדאי תך, דהיינו, והרי עדיין לא מלך את הקומץ. ועל זה מתרצת הגמרא שאין הכוונה שמקטירו מיד אלא מעלהו בכדי להקטירו אחר שימלכנו בראש המזבח. אומרת הגמרא שנינו בברייתא ומולכו ונותנו על גבי האישים. ואירת הגמרא מניין למדים את הדין הזה, דכתיב בספר ויקרא פרק ב' פסוק י' ג' לכל קורבן מנחתך במלח תמלח. הרי שיש למלוח את המנחות שמקטירים על גבי המזבח. והרמב״ם בלכות איסורי מזבח פרק ב' הלכה י' ב' פוסק, הקריב אמורי קורבן בלא מלח כלל לוקה, שנאמר ולא תשבית מלך ברית אלוקיך, ואף על פי שלוקה, הקורבן כשר ואורצה. חוץ מן המנחה שהמלך מעכב בקמיצה, שנאמר ולא תשבית מלך ברית אלוקיך, מעל מנחתך. והכסף משנה אומר שהדברים פסוקים ברמב״ם על פי הגמרא במנחות דף י"ט עמוד ב', שאמר רב כל מקום שהחזיר לך הכתוב בתורה מנחה, אינו אלא לעכב. אומרת הגמרא שנינו בברייתא מפרטת את דיני הקרבת המנחה, הקטרת המנחה, שנינו בקרב הקומץ שיערי הנאכלין. ובהרת הגמרא מנהלן שאחר הקטרת הקומץ מותרים הכהנים לאכול את הנותר מהמנחה, דכתיב בספר ויקרא פרק ב' פסוק ב', והקטיר הכהן את הזכרתה, ואחריו כתיב, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו. הרי לנו שאחר הקטרת הקומץ מותרים כל הכהנים באכילת שיערי המנחות. התפארת ציון מפרש שכוונת הגמרא לשאול מנהלן שהשיעריים נאכלים לכל הכהנים. כיוון שהכתוב אומר, וכל מנחה לכהן המקריב אותה לא תהיה. משמע, שהכהן המקריב את המנחה הוא לבדו מקבלה, ויהיו מלשון נתנה משמע. כשאמר ששיערי הנאכלים בלשון רבים, אז שיערי כל המנחות נאכלים לכל הכהנים. ועל זה שאלה הגמרא, מניין הדבר הזה? מתרצת הגמרא שמהכתוב הנותרת מהמנחה לאהרון ולבניו, למעידים אנו ששיערי המנחות מתחלקות לכל הכהנים אחר הקטרת הקומץ. מה שנאמר לכהן המקריב לא תהיה, זה נדרש שנוטלין חלק במנחות, אלא הכהנים של בית אב המשרתים וקשרים להקריב באותו יום. אומרת הגמרא, ודבר זה ששנינו שלאחר שקרב הקומץ מותרים הכהנים לאכול את שיערי המנחה, הרי זה תלוי במחלוקת האמוראים מתי נחשב הקומץ שהוקטר כבר, למר כדאיתלי ולמר כדאיתלי, לרבי חנינא כשיטתו ולרבי יוחנן כשיטתו. דאיתמר, שכן שנינו, במסכת מנחות דף חבב עמוד ב', הקומץ מאימתי מתיר בהקטרתו את השיעריים באכילה, שמהפסוק והנותרת מאישי השם אנו למידים שאין לכהנים חלק במנחד לאחר שהקומץ עולה למזבח לאישי השם. רבי חנינא אמר מי שתשלוט בו האור, כיוון שתוחז האש במקצת מהקומץ, הרי זה נחשב שכבר קרב על המזבח ומותרים הכהנים באכילת השיעריים. ורבי יוחנן אמר שאין די בזו, אלא רק מי שתיצא תאור ברובו, אז מותרים הכהנים באכילת השיריים. טעמו של רבי יוחנן אינו מפני שצריך כולו ומסברה אומרים רובו ככולו. אלא כמו שמבואר שם במסכת מנחות דף חבב עמוד ב' שיש לימוד מהתורה שאין נקרא כיתור, אלא כאשר ניצאת את האש ברובו. ובתלמוד הירושלמי במסכת יום המבואר שמה שאמר רבי יוחנן מי שתיצא את האש ברובה, אין הכוונה רק ברוב מהקומץ, אלא ברוב כל פרידה ופרידה ממנו. והתלמוד הירושלמי, כשמביא את המחלוקת הזו, הוא מעמיד זאת באופן שהרוח הפריחה את הקומץ מהמזבח קודם שגמר להתעכל. ממשיכה הגמרא ואומרת שנינו בברייתא ורשאין הכהנים ליתן לתוכו יין ושמן ודבש. שואלת הגמרא מה איתם, מדוע מותר לערב אותם בתוך המנחה? תרצת הגמרא אמר קרא נאמר בספר במדבר פרק חי פסוק ח', ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותיי לכל קודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לחוק עולם, למושך פירושו לגדולה ולחשיבות, מכאן שיש לאכול את המנחה כדרך שהמלכים אוכלים, וזה בפת השירה. ובמסכת חולין דף קוף למד ב' עמוד ב', משמע שיש חובה לכהנים לאכול את מתנות הכהונה בדרך גדולה וכדרכי המלכים. עוד שנינו בברייתא אומרת הגמרא ואין אסורין אלא מלחמץ. מבארת הגמרא מניין לנו שיש איסור חימוץ גם על שיערי המנחה שאינם עולים למזבח. אומרת הגמרא דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ו' פסוק י', לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה מאישי. אמר רבי שמעון בן לקי שלכך הסמיך הכתוב את המילה חלקם ללא תאפה חמץ, כדי לדרוש אפילו חלקם של הכהנים והוא הנותר במנחה לאחר הקמיצה, גם זה לא תאפה חמץ, שכן דורשים להסמיך את המילה חלקם לתחילת הפסוק, וכאילו נכתב לא תאפה חמץ חלקם. ובעצם לא נסמך תיבת חלקם ללא תאפה חמץ, אלא הפסוק נחלק לשני עניינים, וכך פירושו, לא תאפה הקומץ חמץ, חלקם נתתי אותה מאישי. אבל רבי שמעון בן לקיש דורש מכך ששמחה התורה תיבת חלקם ללא תיאפה חמץ, שגם על השירה היא מסרה התורה לאפות חמץ. כעת חוזרת הגמרא לפרש את המשנה הראשונה של תחילת הפרק השני. שנינו במשנה כל המנחות טעונות שמן ולבונה, ומנחת סוטה לא. שואלת הגמרא וכי כל המנחות טעונות שמן ולבונה, והי כערי יש מנחת חוטה. דרחמנה אמר התורה אמרה בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה. מדוע אמר התנא שכל המנחות מלבד מנחת סוטה טעונות שמן ולבונה? ומה זה מנחת חוטה? העובר בשגגה על מצוות לא תעשה שבמזיד, לו היה עושה זאת במזיד, היו חייבים עליה כרת, הרי הוא חייב ברוב האיסורים להביא קורבן חטאת קבועה מן הבהמה. אולם יש מספר חטאים שחייבים על שגגתם קורבן עולה ויורד. דהיינו קורבן לפי היכולת כלכלית של החוטא, ואילו הם שבועת העדות, אדם שטבעו חברו להעיד עדות חבורו ונשבע בשקר בפני בית דין שאינו יודע את העדות הזו. תומת מקדש וקודשיו, דהיינו תמי שאכל קודשים, או שנכנס למקדש בעודו תמי בשגגה. ושבועת ביטוי, המבטא בשפתיו שבועה ונשכח ממנו ועבר עליה. ולמה זה נקרא קורבן עולה ויורד? מפני שהוא תלוי בהשגת ידו של החוטא. פעמים שעולה דמי שוויו ופעמים שיורד. העשיר צריך להביא בהמה ככל קורבן חטאת, ומי שאין ידו משגת לזה, מביא שתי תורים או שני בני עונה ועושה אחד מהם לעולה והשני לחטאת. ומי שאין משיגה ידו אפילו לא אוף, מביא עשירית עייפה סולת. דהיינו מנחה לחטאת. מנחה זו יקרויה מנחת חוטא, ועליה נאמר לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה לבונה כי חטאתי. אם כן הקושיה על המשנה שאמרה שרק מנחת סוטה לא בא עם שמן ולבונה, הנה מצינו שגם מנחת חוטא לא בא עם שמן ולבונה. מתרץ את הגמרא אחי כאמר, כך כוונת המשנה. אין כוונת המשנה לחלק בין מנחת סוטה לשאר המנחות בכל שלושת הדברים הללו, אלא כך היא כוונת המשנה. כל המנחות יש להן אחת מאותן מעלות, או שהן טעונות שמן ולבונה, ואילו שאינן טעונות שמן ולבונה, מכל מקום הן באות מן החיטין, וכן באות סולת מקמח מנופה היטב מקליפת החיטה, ומפרש את המשנה את דבריה, מנחת חוטא, אף על פי שאינה טעונה שמן ולבונה, מכל מקום הרי היא באה מן החיטין ובאה סולת. מנחת העומר, שמביאים ביום הראשון של חול המועד פסח כדי להתיר את התבועה החדשה, אף על פי שהיא באה מן השעורים והרי היא חסרה במעלה שאינה עשויה מחיטים שהם חשובים למאכל אדם, מכל מקום הרי היא טעונה שמן ולבונה, מביאים אותה יחד עם שמן ולבונה, וגם באה גרס, קמח המנופה היטב מקליפות השעורים. ואילו זו, מנחת הסוטה, אינה טעונה לא שמן ולא לבונה, ועוד גריעותה יש בה, שבאה מן השעורים וכן באה קמח שלא מבורר היטב מהקליפה. זאת אומרת שאין לחלק בלשון המשנה בין שלושת הדברים שמנחת סוטה שונה מכל המנחות, הן בשמן ולבונה, הן בשעורים והן בקמח, אלא צריך לגרוס את זה יחד, וכך צריך לומר במשנה, כל המנחות טעונות שמן ולבונה ובאות מן החיטים ובאות סולת, דהיינו שיש בהם אחד מכל אלו, ואילו מנחת סוטה אינה טעונה שמן ולבונה ובאה מן השעורים ובאה הקמח. כעת מבארת הגמרא מדוע מנחת חוטא שונה משאר המנחות שאינה טעונה שמן ולבונה. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, שמופיעה במסכת מנחות דף עמוד א', אמר רבי שמעון בדינו, ראוי היה שתהא מנחת חוטא טעונה שמן ולבונה ככל המנחות, וזאת כדי שלא יהיה חוטא נזכר את דמי השמן והלבונה. מפני מה אינה טעונה שמן ולבונה? בכדי שלא יהיה קורבנו מהודר, שלא תהא מנחתו נאה. וכן בדינו, ראוי היה שתהא חטאת חלב, חטאת קורבן, הבעל חטא. מי שעובר בשגגה על מצוות לא תעשה, שאילו עבר עליה במזיד היה חייב עליה קראת, הרי הוא חייב להביא קורבן חטאת לחפר על חטאו. והגמרא קוראת לקורבן הזה חטאת חלב, מפני שפרשת חטאת כתובה בתורה אחרי איסור אכילת חלב. אז בדין היה ראוי היה שתהיה חטאת חלב, קורבן, חטאת הבעל חטא, טעונה הבאת נסחים, סולת, שמן ויין המתנסחים על גבי המזבח, בכדי שלא יהיה חוטא נזכר, שלא ירוויח החוטא שהוא חוסך מעצמו קניית שמן ויין. מפני מה אינה טעונה נסחים? בכדי שלא יהיה קורבנו מהודר ונהה. אבל חטאתו של מצורע אף על פי שקורבן חטאת זו ובאה לכפרה, וכן השמו טעונים נסחים לפי שאינן באין על חטא. אז קודם נבהר שהתורה מצווה בספר במדבר פרק תדבב להביא עם קורבנות העולה והשלמים סולת ויין לנסחים, והשיעור הוא איסרון איפה סולת בלול ברביעית האין, שמן. אין זה יודבט לוג, ורביעית האין יין לכל כבש הקרב. את הסולת היו מקטירים על האש שבמזבח החיצון, ואת היין לא היו שופכים על האש, אלא מנסחים בספל העשוי לכך בגג המזבח, כאמור במסכת סוכה דף ממחת עמוד א'. רש"י מביא שבמסכת מנחות דף צדי עמוד ב' דורשת הגמרא מהמקרא שרק בקורבנות שאדם יכול לחייב את עצמו בהם על ידי נדר או נדבה, מביאים נסחים, מה שאין כן בחטאת ואשם, שאינן טעונות נסחים, כי אדם לא יכול לחייב עצמו בהם אלא הם באים על חטאים. שואלת עכשיו הגמרא, איני וכי אכן קורבנות המצורע אינם באים על החטא? ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, אומר רב שמואל בר נחמני בשמו של רב יונתן, במסכת ערך דף ט"ז עמוד א' ובמסכת שבועות דף ח' עמוד א', על שבעה דברים נגעין באין, על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח ועל הגזל ועל צרות העין. כיוון שהנגעין באים על האדם בשל חטאיו, אם כן, חטאתו והאשמו, קורבנות החטאת והאשם שלו לכפרה על החטא, שגרם לנגעיו הם באים. אז איך אמרה הגמרא, שחטאתו והאשמו של המצורע לא באים על חטא? תרץ את הגמרא, אתם, מניגי יהודי קפרלי, אותם החטאים מצער האיסורים והבושה של נגעו כבר נתכפרו לו. כי מה הייתי קורבן? כאשר הוא מביא קורבן, להשתרו יהיה בקודשים ודקמה הייתי. זה בכדי להתירו לאכול בקודשים, לכן הוא מביא את אותו קורבן. משום שיש תאומות כגון זב, זבה, יולדת מצורה ונזיר שנטמע, שהיא צריכה כתוב כפרה לטהרן. וזה לא כפרה על החטא, אלא זה כפרה וניקיון מהתאומה. שואלת הגמרא אלא מעטה שחטאת מצורה, קורבן חטאת של מצורה, טעון נסחים מפני שאינה באה על חטא? אם כך חטאת נזיר הבא במלות ימי נזרות העת טעונה נסחים לפי שאף היא אינה באה על חטא. תרץ את הגמרא רבי שמעון סבר לה כרבי אלעזר הכפר, דאמר נזיר נע מחוטאו. נזיר גם כן נקרא חוטא לפי שצייר את עצמו מן היין, ומפני כן אין קורבנו טעון נסחים כדי שלא יהיה קורבנו מהודר. ותוספות אומר שהטעם שהוא צריך לנזיר טהור ולא נזיר טמא, כי גם חכמים מודיעים שנזיר טמא נקרא חוטא. שרי נאמר בפסוק במפורש בספר במדבר פרק ו' פסוק י' וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. אומרת עכשיו הגמרא שנינו במשנה רבן גמליאל אומר, כשם שמעשה המעשה בהמה כך קורבנה מאכל בהמה. מבארת הגמרא את דברי רבן גמליאל תניא, נאמר בברייתא, אמר להן רבן גמליאל לחכמים, סופרים, הניחו לי ואדרשנה, אני אדרוש את הטעם שמנחת סוטה שונה מכל המנחות ובאה מן השעורים, ואני אדרוש זאת כמין חומר. כפתור לנוי עשוי זהב ומשמש לסגירת צוואר החלוק. ובמסכת קידושין דף רב ב' עמוד ב' מפרש רש"י שחומר זה צרור של מרגליות או של בושם התלוי בצוואר לתכשיט. כזאת דרשה מותאמת ונכונה וראויה, אני אדרוש את הסיבה מדוע מנחת הסוטה באה מן השעורים. דשמי לרבי מאיר דקה אמר שמתוך ששמע רבן גמליאל שפירש רבי מאיר בטעם שהסוטה נשתנתה להביא מנחתה מהשעורים, שהוא משום שבמידה שאדם מודד במודדים לו, שמפני שהיא יחלטו את הנואף מעדני עולם כדי שיבוא אליה, לפיכך מידה כנגד מידה בא קורבנה משעורים שמאכל בהמה, ואמר לי, אומר לו רבן גמליאל שיש לה הקשות, את תהינך דרשתה תהיה נוחה באישה עשירה שהכילה את הנואף מעדני עולם, אולם בענייה שלא היה לה לתת לו מעדנים העיקה למאמר, מפני מה מביאה את מנחתה ממאכל בהמה, אלא מפרש רבן גמליאל שהטעם הוא כשם שמעשה המעשה בהמה שהפקירה את עצמה לאיש זר שאינו בן זוגה כבהמה המופקרת ומזומנת לכל, כך באותה מידה קורבנה בא מסעורים שמאכל בהמה. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף תתוו עמוד ב'. אומרת המשנה, היה כהן מביא פיאלי של חרס, כוס של מים העשויה מחרס, כך היא לשון רש"י, ומבארים האחרונים שכוונת רש"י לומר שהיו מביאים כלי גרוע שאינו ראוי לשתיית יין אלא למים כדרך ששותים העניים השפילים. כמו שנאמר במשנה ליל בדף ת' עמוד א', שמפני שאיש כתו יין בכוסות משובחים, לפיכך הכהן משקה אותה במקידה של חרס. ורש"י מפרש מקידה שהיא פחותה ומגונה שבכוסות, כך גם נאמר במסכת נזיר דף ל"ח עמוד א', כלי גרוע שבו היה נותן עפר להשקות הסוטה. והמאירי כותב שפיילי זה כלי המוכן לשתייה של פורנות, שכן עלה כתוב בספר ישעיה פרק נ"א פסוק י' קובעת כוס התרעלה, התרגום הוא פיילי. ויש מה מפרשים שכתבו שפיילי הוא כוס בלשון יוון. אם כן אומרת המשנה בדף תדבב עמוד ב', היה מביא פיאלי של חרס, כוס של מים העשויה מחרס, ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור שבעזרה. ובמסכת מנחות דף פ"ח עמוד א' כותב רש"י שזו הלכה למשה מסיני, ששיעור המים חצי לוג. והטעם לשיעור הזה, משום המבואר בגמרא ליל בדף דלת עמוד א', שכדי תומה הוא שיעור זמן שכדי לגמוע שלוש ביצים, וזה חצי לוג. ועוד, נאמר לקמן בדף זך עמוד ב', שכשם שהמים בודקים אותה, כך הם בודקים אותו, ולכן משקה אותה שיעור של שתי השקעות, ששיעור שתייה היא ברביעית. ורש"י מביא, שלוקחים את המים מן הכיור שבעזרה, מן הספרי, שנאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז', ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס. ואין מים קדושים אלא שנתקדשו בכלי שרת. אומרת המשנה רבי יהודה אומר, אינו נותן לתוכה חצי לוג מים אלא רביעית הלוג, ולפי דברי רש"י במסכת מנחות דף פ"ח עמוד א', דיבור המתחיל חצי, שמה שצריכים להביא חצי לוג למי סוטה למידים ההלכה למשה מסיני, מבארים התוספות יום טוב, שההלכה למשה מסיני לא הייתה על שיעור מסוים של מים, אלא שצריך מים בשיעור שימחק הכתב בנקל וביפה, ולכן לרבי יהודה שממעט בשיעור הכתב, כפי שנלמד להלן, די ברביעית מים. עוד אומר התוספות יום טוב, שמה שכותב רש"י הלכת הגמיר עלה, אין הכוונה הלכה למשה מסיני, אלא שכך קיבלו מרבותם. ומסבירה המשנה את דעתו של רבי יהודה, שכאמור אומר שאינו נותן לתוכה חצי לוג מים אלא רביעית הלוג, שכשם שממעט רבי יהודה בשיעור הכתב שכותבים במגילת סוטה וסובר, שאין כותבים אלא את פסוקי העלות שבפרשת סוטה, כך ממעט הוא בשיעור המים. ולשיטת רבי יהודה לא כותבים את פסוקי הציווי וקבלת השבועה, וגם לא את הקללות הנלמדות מהברכות בדרך של מכלל אין, אתה שומע עליו. ומחלוקת התנאים הזו היא במשנה לקמן בדף י"ז עמוד א'. בעצם כוונת התנא במשנה לפרש את מחלוקתם של רבי יהודה ותנא קמא, שהרי לא נחלקו בפסוקים או בסברות, ואם כן לא מובן מדוע סברו שיעורים אלו בדווקא, לכן כותב התנא לבאר שמחלוקתם תלויה בשיעור הכתיבה. לתנא קמא שמרבים בשיעור הכתיבה צריך להרבות בשיעור המים, כדי שיוכלו למחוק את הכתיבה המרובה, ואילו רבי יהודה שממעט בכתיבה, ממעט אף במים שדי לה לאותה כתיבה ברביעית מים בכדי למוחקה. ממשיכה המשנה לבאר את סדר השקעת הסוטה. נכנס הכהן לאיכל, והרמב"ם הלכות סוטה פרק ג' הלכת ת' כותב שנכנס לאיכל עם הכלי למלות בו את האפר, ופנה לימינו לצפון העזרה, ומקום היה שם שהיה ניכר, נשאר רצפת האיכל, והכוונה שהיה ניכר על ידי הטבעת שהייתה קבועה בו כהמשך דברי המשנה. המקום הזה היה בשיעור של אמה על אמה, ובו היה מוכן אפר תיכוח, וטבלה של שיש מונחת באותו מקום על האפר, וטבעת הייתה קבועה בה כדי שיוכלו לאחוז בה ולהרים על ידה את הטבלה מרצפת בית המקדש שהייתה עשויה כולה מאבני שיש. אומרת המשנה כשהוא מקביע את הטבלה ונוטל אפר מתחתיה, וכוונת הגרסה של המשנה שלא היה הכהן רשאי לשעות שם זמן מה לאחר שהקביע את הטבלה מפני כבוד האיכל, אלא תכף לאחר שהקביע היה נוטל את האפר, ונותן בכלי די אפר כדי שיראה ויהיה ניכר האפר על פני המים. שנאמר בפרשת סוטה בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז' ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. מכך שלא נאמר ונתן במים, אלא נאמר אל המים, משמע שצריך שהאפר לא ייכנס ויבלה בתוך המים, אלא יהיה ניכר בהם. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא תנא, שנה התנא בברייתא היה הכהן מביא פיה לי כוס של חרס חדשה, שלא נעשה בה מלאכה כלל. אלו הם דברי רבי ישמעאל. שואלת הגמרא, מה הייתה מדרבי ישמעאל שצריך שיהיה כלי חדש? מבארת הגמרא, גמר למד בגזירה שווה כלי ממצורע. דערת המצורע, היה הכהן המטהר מצווה להביא כלי חרס ובו מים, ולתוכו שחטו ציפור כדי שאדם יתערב במים. ואז היה הכהן לוקח ציפור אחרת חיה, ועץ ארז עם איזו ושני תולעת, וטובלים באותו הכלי ומזה על המטהר מצערתו, כאמור בספר ויקרא פרק י"ד. אז היות ונאמר לגבי סוטה ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ובמצורע נאמר בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ה' ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, מה להלן מה שם לגבי מצורע צריך שיהיה כלי חרס חדשה, אף כאן בסוטה צריך שיהיה כלי חרס חדשה. שואלת הגמרא, ואתה מנהלן במצורע עצמו מניין לנו שצריך שיהיה כלי חדש שלא נעשה בו מלאכה? מבארת הגמרא, דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק י"ד פסוק ה' ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, ומקישים משווים את הכלי למים. מה מים חיים שלא נעשתה בהם מלאכה? כמו שמשמע מהמילה חיים, שמשמעות המילה חיים היא שהמים נובעים ובאים ממקום נביעתם, ואם נעשתה בהם מלאכה שוב אין זה חיים. אף כלי צריך להביא דווקא כזה שלא נעשתה בו מלאכה. שואלת הגמרא, לפי מה שתרצו של רבי ישמעאל לומדים לסוטה דינים ממצורע בגזרה שווה? אם כך נלמד גם כך. אם מה להלן מים חיים, אם כן נלמד גם שכשם שבמצורע צריכים להביא דווקא מים חיים, דהיינו מי מעיין, אף כאן בסוטה צריך להביא דווקא מים חיים, אם מעיין נובע, שהרי הדין שהכלי במצורע צריך להיות חדש, לומדים מהיקש למים. דהיינו שהמילים מים חיים נקראים יחד עם המילה של כלי חרס. נמצא שכלי חרס והמילים מים חיים דיבור אחד הם, ועל כן כשם שהגזרה שווה היא על כלי, כך היא צריכה להיות גם לגבי המים. וממילא נלמד שיש צורך גם בסוטה להביא דווקא מים חיים אם מעיין נובע. מדרץ את הגמרא לרבי ישמעאל, אחי נמי. רבי ישמעאל שלשיטתו הוצרכנו ללמוד גזירה שווה לסוטה ממצורע, ועליו יש להקשות ונלמד גם לעניין המים שיהיו חיים, באמת גם למידים שצריך להביא מים חיים להשקעת סוטה. ואמר רבי יוחנן, במסכת זבחים דף חף ב' עמוד ב', מי קיור, המים שמילאו בקיור שבחצר המקדש, נחלקו רבותינו מהיינכן הביאו אותם. רבי ישמעאל אומר מי מעיינן, וחכמים אומרים אף משאר מי מותן, שכל המימות קשרים בו, וכיוון ששנינו במשנה שהיה הכהן לוקח את המים להשקעת סוטה מן הכיור, נמצא של רבי ישמעאל, לכן היו המים חיים, שהרי הוא סובר שהמים שבכיור, מי מעיינם. ובגמרא שלנו לא התפרש מניין לרבי ישמעאל שהמים שבכיור מי מעיינם, ויש מאחרונים שרצו לומר שמסוטה הוא למד זאת. כיוון שמשמיע לנו התורה על ידי הגזירה שווה שצריך מים חיים להשקעת סוטה, מוכרח שבכיור היו מי מעיין, שהרי משם נוטלים את המים לסוטה. שואלת הגמרא על עצם לימוד הגזירה שווה ממצורע לסוטה. והגמרא באה להקשות מכוח הסברה שאין ללמוד בגזירה שווה ממצורע לסוטה. הרי לגבי לימוד גזירה שווה מצאנו שנחלקו המוראים במסכת נידה דף חף ב' עמוד ב', בדעת רבי ישמעאל. רב יהודה סובר של רבי ישמעאל לא לומדים בגזירה שווה אלא כאשר היא מופנית לכל הפחות מצד אחד, ומה הכוונה מופנית? כלומר שאחד מן התיבות המשמשות לגזירה שווה מיותרת וניתנת להידרש, אבל באופן שהגזירה שווה אינה מופנית משום צד, דהיינו שהתיבות הנדרשות לגזירה שווה אינן מיותרות בפסוק שרוצים ללמוד ממנו, ולא בפסוק שמלמדים לגביו, שם סובר רבי ישמעאל שאין למידים ממנו. ואילו רבך הברידי רבא סובר שבכזה אופן הדין לרבי ישמעאל שלמידים ומשיבים, כלומר ניתן ללמוד את הגזירה שווה, אבל אם יש פרחה על זה אפשר לפרוח את הגזירה שווה. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, איקה למפרח, שצריך לומר שהגמרה בסוגייתנו סוברת כרבך הברידי רבא, שהרי התיבות כלי נצרכות לגופן, כדי ללמד שצריך להביא כלי והם אינם מיותרות. והרי זה כרבך שסובר שלמידים באופן הזה גזירה שווה, ואם יש עליהם פרחה, אז דוחים את הגזירה שווה. כי לשיטת רב יהודה, בכזה אופן לא לומדים גזירה שווה גם אם אין פרחה. אם כן, שואלת הגמרא על עצם לימוד הגזירה שווה ממצורע לסוטה, הרי איקה למפרח, ניתן לפרוח את הגזירה שווה הזו ולומר, מה למצורע שמצאנו שהחמירה בו התורה שכן טעון לטבול במים, עץ ארז ואזוב ושני תולעת, ועל כן דינו שתחמיר בו התורה גם לעניין שיצטרך כלי חדש שלא ישתמשו בו, מה שאין כן בהשקעת סוטה שהקלה בה התורה שאינה טעונה כל אילו, מניין לנו שיצטרכו להביא בה כלי חדש. לכן חוזרת בה הגמרא מהלימוד של הגזרה שווה, ואמר רבא שאכן אין למדים מגזרה שווה, אלא שרמזה התורה בפרשת סוטה להביא בכלי חדש, שכן אמר קרא, נאמר בפסוק ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס. מכך שלא כתבה התורה ולקח כלי חרס אלא בכלי חרס, יש לדייק שצריך לקחת את המים בכלי שאמרתי לך כבר במצווה אחרת לקחת בו מים, וזה כלי חרס חדש שבו צוותה התורה לקחת מים לטהרת מצורע. דהיינו שהייתה התורה צריכה לכתוב כסדר הפשוט ולקח הכהן כלי חרס ונתן בו מים. דהיינו שלקיחת הכלי קודמת, מה ששינתה התורה לשונה וכתבה, ולקח מים קדושים בכלי חרס הוא, כדי ללמדנו שיקח את המים בכלי המוזכר כבר בעניין אחר. ומסביר התפארת ציון שהמילה כלי משמעותה עצם המשות הכלי, היינו דפנותה ולא אוויר שבתוכו. ולכן כשמכניס דבר לתוך כלי, לא אומרים שנותן בכלי, שהוא במשמע שהדבר נבלה בתוכו אלא ונתן אל הכלי או בתוך הכלי. ואם כן, על כוחך לא נכתב הלשון הזה ונתן בכלי, אלא לדרשה שצריך ייתן בכלי שכבר אמרתי לך בפרשת מצורע, ושם מדובר בכלי חדש. עכשיו דנה הגמרא לשיטת רבנן ששנו את משנתנו, והם סוברים שאפשר להשקות את הסוטה גם בכלי שנשתמשו בו כבר. אומרת הגמרא, אמר רבא לא שנו שהכשירו רבנן בכלי ישן, אלא שלא ניתקמו פניו, שלא הושחרו פני הכלי ונשתנה מראה ומחמת האש. אבל אם ניתקמו פניו, ניתקמו עם כף, כן? אם פניו הושחרו מכוח האש שירבו לבשל עליו, פסולים. מה איתמה? מה הסיבה? אומר רב אדום ידי מים, מקישים, משווים את הכלי למים. מה מים שלא נשתנו מראהן? שצריך שיהיו המים במראה וצבע שלהם, שאם לא כן, אין שמם מים, אף כלי כשר דווקא כשלא נשתנה מראהו. שואלים התוספות, הרי מבואר במשנה שהיו לוקחים את המים מן הכיור, ומי כיור כשרים כמי מקווה, והרי מי מקווה שנשתנו מראהם כשרים. מתרצים התוספות, שאין הפסול בכלי שנתקמו פניו אלא מדברי חכמים. ומה שאמרו דום ידי מים זה רק אסמכת. עוד הסבר, שמה שהוכשר בכיור מי מקווה זה רק לעניין שאין המים צריכים להיות חיים וממעיין. וכן לעניין שמים פסולים משלימים למי כיור כמו שמשלימים למי מקווה. אבל ישנם דברים הפוסלים במי כיור והם קשרים במי מקווה. ומה שאמרו חכמים שער מימות הן, הכוונה דווקא למימות שלא בטל מהם שם מים. אז ההסבר הזה בגמרא זה על פי רשי, שמשנתנו שנויה כדעת רבנן החולקים על רבי ישמעאל ומכשירים גם בכלי ישן. ולדבריהם, לא למידים ממצורה לסוטה ולכן כלי ישן כשר. אבל מקישים משווים בסוטה עצמה את הכלי למים, שכשם שהמים כשרים רק כאשר לא נשתנו ועדיין שמם עליהם, כך צריך שהכלי לא ישתנה מראהו. אבל דעת הרמב"מי, שהתנא במשנתנו סובר, אף הוא שצריך כלי חדש לסוטה. אם כן צריך לפרש את דברי רבא נאמרו לשיטת רבי ישמעאל, והוא בא לחדש אף בכלי חדש שלא השתמשו בו מעולם, אף על פי כן אם הוא שחר מאבק וכיוצא בזה ונהיה ככלי ישן, ובלה מפני אורך הזמן, פסול. אומרת הגמרא, באי רבא, הסתפק רבא, ניתקמו ושחררו הכלים מרוב השתמשות בהם על האש, והחזירן לתוך כבשן האש במקום שעושים בו כדירות חדשות של חרס, ונתלבנו הכלים וחזר מראהן להיות כחדשים. מהו? מה דינם לגבי השקעת סוטה? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דאידחו איתחו? האם אומרים שכיוון שנדחו כבר ונפסלו מלהשקות בהם סוטה, נפסלו עולמית ואין להם הכשר עוד? או דילמה? כיוון דהדו רדו, או שמה כיוון שחזרו ונהיו ראויים מצד מראהם עכשיו להשקעת הסוטה, חזרו ונתקשרו, נהיו כשירים. ואחרונים מסבירים שספקו של רבא זה לא מדין דיחוי במצוות, שזה אינו שייך בנידון הזה. אלא שהסתפק רבא, האם אחר שנשתנה הכלי מרוב יושן ונפסל, נותר בפסולו אף כשחזר ותקנו, מפני שדבר שהיה ישן אינו יכול להיקרא שוב חדש, אף שנתלבן מראהו. ועוד שכבר אינו דומה למים שלא נשתנו כלל, או שמה לא אומרים כך, וכיוון שעכשיו נראה כחדש, חוזר להכשרו. מנסה הגמרא לפשוט את ספקו של רב התשמה בו הוא שמע ראיה. רבי אלעזר אומר, עץ ארז, מקל מעץ ארז ואזוב, שיח הגדל בר, ושני תולעת לשון צמר, הצבוע בדם אדום של תולעת, והם נצרכים להזעה של מצורע שניתר מצרתו, שיפשיל בהם קופתו לאחוריו, שעשהם ידות לקופתו ויפשילו על ידם מאחורי גבו, פסולין, כיוון שנתעקמו מכובד המסע ונשתנה צורתם. רש"י מפרש שכיוון שלא כתוב עץ ארז שנעשה בהם מלאכה פסולים, מוכח שרבי אלעזר סובר שאינם נפסלים כשנעשה בהם מלאכה, אלא רק כאשר נשתנו, ועל כן מדמה זאת הגמרא לנידון של רבא, שכיוון שנתפשטו מכפיפותם, הרי זה ככלי חרס שהושחר ונצרף בכבשן, ועכשיו אין ניכר בהם השינוי. אם כן מוכיחה הגמרא, ואת המדרי ומפשטי, הרי שם הצמחים מיד חוזרים ומתיישרים, ומכל מקום פסולים הם, על כוחך, מפני שקודם לכן נדחו, ושוב אינם מתקשרים, ואם כן יש להוכיח לכלי חרס שהושחר ונתלבן בכבשן, שנשאר בפסולו. דוחה הגמרא ואומרת, אתם שם בעץ ארז, מדובר דאיקלופי קלופי, שנתקלפו מקליפתה מחמת המסע, ושינוי כזה לא יכול לחזור לקדמותו, ולכן הם פסולים. אבל לגבי כלי חרס שנתלבנו בכבשן ושר מהם השחרות שלהם, אפשר לומר שקשרים הם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נכנס להיכל ופנה לימינו. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הסיבה? שהייתה הטבלה עם הטבעת מונחת דווקא לצד ימינו. מבארת הגמרא דאמר מר, וזה מאמרו של רמי בר יחזקאל במסכת יומא דף נ"ח עמוד ב', והוא לומד זאת ממקרא בדברי הימים ב', פרק ד' פסוק ד', על ים שעשה שלמה, מקווה שבנה והעמיד שלמה המלך בבית המקדש, שעמד על 12 בקר, שמונע כתוב והולך את סדר הבקר לרוחות השמיים דרך ימין, המקיף אותם, כאמור במסכת זבחים דף סמך ב' עמוד ב'. אם כן אומרת הגמרא דאמר מר, כל פינות שאתה פונה בבית המקדש או בדבר מצווה ויכול אתה לפנות או דרך ימין או דרך שמאל, לא יהיו אלא דרך ימין שהוא הצד החשוב יותר. ועל כן אותו מקום המתוקן לקחת את האפר ממנו, היה בימין ההיכל כדי שיפגע בו, יפגוש בו הכהן בבואו להיכל דרך ימינו. כאמור, הגמרא נותנת שם טעם מדוע קבעו את המקום של האפר והטבלה מימין הנכנס, ולא שאלה הגמרא מה הטעם שנכנס הכהן לימינו, כיוון שמקום האפר היה בימין ופשוט שיפנה לשם. הסבר נוסף, הגמרא הבינה בדברי התנא ונכנס לימינו, שאין זה כסיפור דברים, אלא דין לעיכובה, כמו שאר הפרטים שבמשנה, שצריך לקחת דווקא פעילה של חרס, והיינו שאף אם ירצה להאריך דרכו וללכת לצד שמאלו ולהקיף משם לימין, הוא לא רשאי, ועל זאת שואלת הגמרא, מה הייתה מה? ועל זה מתרצת הגמרא, כי כל הפניות שפונה יהיו לימין. ובנידון הזה, שצריך לפנות לימין, החלקו הפוסקים, האם הפירוש שלעולם מתחיל מן הימין ואחר כך עובר לשמאל, או שמתחיל בשמאל ופונה לימין. והנפקמינה היא כגון בנרות חנוכה. יש מי שהביא ראיה מה מתבאר כאן בכהן הנכנס להיכל שהוא עובר מן השמאל לימין. אומרת הגמרא שנינו במשנה, מקום היה שם עמה על עמה ונוטל אפר מתחתיה. באה הגמרא לדון האם צריך לקחת להשקעת סוטה דווקא מהאפר שבקרקע המשכן, שכן כתבה התורה ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן ונתן אל המים, ומשמע שצריך ליטול את האפר מאדמת המשכן בדווקא, ומה שנאמר אשר יהיה בקרקע המשכן, משמע שאפשר ליטול אף אפר שהובא מחוץ להיכל, כיוון שעכשיו הוא בתוכו. אז מביאה הגמרא ברייתא המבארת כיצד מתיישבים הדברים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, כתוב בתורה ומן האפר אשר יהיה. מהלשון הזה משמע שאין צריך ליטול דווקא מאפר המשכן, אלא כאשר אף כשמכניס אפר מחוץ אל תוך ההיכל. אם כן, יכול יתקן, יתקן מלשון הכשרה, יכול יתקן את האפר שמבחוץ ויכניס להיכל. תלמוד לומר נאמר בהמשך המקרא, בקרקע המשכן, הרי שצריך ליטול מאפר המשכן בדווקא. שואלת הגמרא, אם אתה דורש את המילים בקרקע המשכן, יכול יחפור בקרדומות, שאילו נכתב רק את המילים בקרקע המשכן, היינו אומרים שאם אינו מוצא במשכן אפר תיכוח שנוח לתלו, יהיה חייב לעמול ולחפור בקרדום בקרקע המשכן, כדי לקחת מאפרו. עונה הברית התלמוד לומר נאמר בפסוק אשר יהיה, לא אמר הכתוב ומקרקע המשכן ייקח אפר, אלא נאמר ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח, שמשמעו שדי בכך שאפר הובא עכשיו ונמצא שעה קלה על קרקע המשכן. הכיצד? איך אתה מקיים את הכתוב שמצד אחד כתוב אשר יהיה ומצד שני כתוב בקרקע המשכן? אם יש שם במשכן אפר תיכוח, אבה ממנו למי סוטה. אבל אם אין שם אפר תיכוח, תן שם אפר שמבחוץ, ומשם אתה נוטל ומניח לתוך המים, ובכך נתקיימו שני הכתובים. הוא אומר המאירי, לא עוד שאינו צריך לחפור, אלא שאם בא לתרוח ולחפור אינו רשאי לכתחילה, כי הרי נאמר אשר יהיה בקרקע המשכן, אבל בדיעבד אם חפר כשר. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות סוטה פרק ד' הלכה י"ג. ויהיה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים האם אכן דורשים כך. תניא אידך נאמר בברייתא אחרת, ומן האפר אשר יהיה ולא כתבה התורה ומקרקע המשכן ייקח אפר, משמע שאין צריך ליטול דווקא מהאפר של קרקע המשכן, אלא די בכך שעכשיו נמצא האפר בהיכל. והרי זה מלמד שהיה מתקן, היה מכין את האפר מבחוץ ומכניס לבפנים ההיכל, ואינו צריך להניחו כלל על קרקע המשכן. אם כן, אם אומרים שאין צריך לתלום מקרקע המשכן בדווקא, בקרקע המשכן לשם מה הוא נכתב, המילים בקרקע המשכן, למה כתב הפסוק? אומרת הגמרא, איסי בן יהודה אומר לאבי, זה בא לרבות, קרקע של משכן שילו, נוב וגבעון, ובית עולמים, בית המקדש שבירושלים, שאף בהם הייתה נוהגת השקעת הסוטה, ולא רק במשכן שבמדבר. רש"י לא גורס את המילים שילו, נוב וגבעון, משום ששילו היה משכן ובו דיבר הכתוב ולא צריך לרבותו, ונוב וגבעון כלל לא היו משקים בהם את הסוטות, שהיה שם רק את מזבח הנחושת לבדו ללא ארון, ולא נחשבו כמשכן, אלא הם היו במה גדולה, שאין מקריבים בחובות יחיד שאין להם זמן קבוע. ולכן גם מנחת סוטה לא הייתה קרבה בהם. אילו התוספות כותבים שכן גורסים נוב, גבעון ושילו, משום שאולי איסי בן יהודה סובר כי רב יהודה שמקריבים בבמה גם חובת יחיד. ולמה צריך לרבות את בית המקדש שבירושלים? משום שבתורה נאמר משכן והוא מקדש. בית המקדש שבירושלים נקרא בית עולמים משום שכיוון שנבנה נאסרו הבמות ולא הותר יותר להקריב בשום מקום. ושוב לא שרתה השכינה במקום אחר. ובמסכת העירובין דף ב' עמוד א' וכן במסכת שבועות דף ט"ז עמוד ב' מצינו שהמקדש נקרא משכן והמשכן נקרא מקדש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ובית העולמים, מדוע כאן צריכים לימוד מיוחד לרבות השקעת סוטה בבית המקדש והוא אינו בכלל המשכן? תרצים התוספות במסכת יום הדף מדלת עמוד א', דיבור המתחיל בשילו, שמצינו חילוק לעניין תומה בין המשכן למקדש. המקדש קדושתו קדושת עולם, ויש איסור תומה במקומו אף אם נפלו המחיצות ואינם קיימות, מה שאין כן במשכן, כאשר פירקו ממקום ונסו משם, והם ידעו במקום אחר, שוב אין איסור להיכנס בתומה באותו מקום שהיה שם המשכן. ואילו במשכן יש חומרה לעניין תומה, שמפני שנמשך בשמן המשחה, אסור לגע בו בתומה אף כשהוא מפורק, מה שאין כן באבני ההיכל שנשרו ממקומם, שמותר לגע בהם בתומה. הרי לנו של ענייני תומה, אינם זה בכלל זה המשכן והמקדש. ואם כן הוא הדין לסוטה, שהוציאה הכתוב בלשון תומה, זה היה מקום לחלק ביניהם, לכן ריפתה התורה בפירוש את המקדש. ממשיכה הגמרא ואומרת, איסי בן מנחם אומר, אינו צריך ריבוי מאיתור הפסוק, שנוהג השקעת סוטה גם בבית המקדש, שכן ניתן לדרוש זאת בקל וחומר. ומה בתומה קלה תומת הגוף שהקל בה הכתוב? שאין בית דין ממיתים את הנכנס למקדש כשהוא טמא לעונשו בידי שמיים בקרת, אף על פי כן לא חלק הכתוב בין קדושת המשכן לקדושת בית המקדש ובשניהם עונשו קרת. ככתוב במפורש בפרשת פרה אדומה שני פסוקים לחייף קרת על הנכנס לקודש קודם שניתר מתומתו. באחד נאמר את משכן השם טמא ונחרטה, ובשני נאמר ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל כי את מקדש השם טמא. ומכאן שהושבו שניהם לחייב קראת לנכנס להם בתומה. ולמרות שאליהל הבאנו את דברי תוספות במסכת יומא שמצאנו חילוק לעניין התומה בין המשכן לבית המקדש, אבל מכל מקום לאיסי בן מנחם לא נראה לחלק את החילוק הזה, אלא הוא סבר שכיוון שהושבו לעניין קראת של הנכנס להם בתומה, קל וחומר שדינם להיות שווים לתומת סוטה. אם כן, אומר איסי בן מנחם את הקל וחומר הבא. ומה בתומה קלה בתומת הגוף? שקל בה כתוב שאין בית דין ממיתים את הנכנס למקדש כשהוא טמא לעונשו בידי שמיים בקרת, אף על פי כן לא חלק הכתוב בין קדושת המקדש לקדושת המשכן ובשניהם עונשו קרת, בתומת אשת אישי חמורה שכן העובר עליה מיתתו על ידי בית דין בחנק, ככתוב בספר ויקרא פרק ח' פסוק י', ואיש אשר ינף את אשת איש מות יומת, וכל מיתה אמורה בתורה סתם אינה אל החנק, כמו שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף נ"ב עמוד ב', אז לא כל שכן שהושבו שניהם לבודקה ולבער תומה זו מתוכן על ידי בדיקת המים. אם כן, מה תלמוד לומר? למה נאמר בספר במדבר פרק ה' פסוק י' ז' בקרקע המשכן? כדי ללמד שלא יביא אפר למקדש מתוך קופתו, אלא צריך ליטול את האפר מקרקע המקדש. ומהכתוב, אשר יהיה, למידים שאם אין שם אפר מוכן, יכול להכניס אפר מבחוץ ויניחנו בקרקע המקדש, ואחר כך יתלנו משם. סובר איסי בן מנחם לקיים את שני המקראות כמו הברייתא השנויה להל. ובשיטת איסי בן יהודה שלא דרש את הקל וחומר הזה, מסביר התפארת ציון, כי שמה הוא סובר כדת רבי אליעזר לאל בדף ב' עמוד א' שמשקים את הסוטה על פי עד אחד או על פי עצמו. ואם כן, לא יתחזק כאן התומת אשת איש. נמצא שעיקר ההשקעה היא בכדי להתירה לבעלה ולא כדי לבער את התומה. ועל כן לא שייך הקל וחומר מתומה. גם ניתן לומר את הדברים של תוספות במסכת יומא, שמדבריו משמע שטעמו של איסי בן יהודה משום שמצאנו חילוקים בין מקדש למשכן לעניין תומה. ומשום כך אי אפשר לומר ומה בתומה קלה לא חילק הכתוב שהרי יש כן חילוק. אחי ורעי, מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דף ט"ו ממסכת סוטה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין שמותרים הכהנים לתת לשיריים, להוסיף לשיריים של המנחה, יין, שמן ודבש, ומניין שאסורים לחמצם, אסור להחמיץ את הקמח הזה. שאלה שנייה, אלו מנחות אינן טעונות שמן ולבונה ומדוע? שאלה שלישית, מה הייתה אבי אמינה שהצטרכו בחטאת חלב נסחים, והרי מה שאינו בנדבה אינו צריך כן, כפי שהדבר בבכור ובמעשר, והתשובה נמצאת בתוספות. שאלה רביעית, מדוע מנחת סוטה באה מן השעורים? שאלה חמישית, איזה כוס צריכה להיות למי הסוטה? והשאלה השישית והאחרונה, מה לומדים מהמילים האמורות בפסוק בקרקע המשכן? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום שלישי. כוח בחשבן תפשין עין וף, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיה. הבדפת וו, ממסכת סוטה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי חפתת בחשבן, ערב ראש חודש כסלב, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. ונלמד הדפת זין, ממסכת סוטה. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. התאריך הוא כוח בחשבן וכוח מעשיו יגיד לעמו. נזכה לשפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מקור הברכה. חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.